שעה וחצי,
לא? זה כן ולא, תכף נראה. הדעה השישית, נכון, זכור לכם? נכון, נתחיל. איש המאחר שנאמר, התאחתי בתוככם ונתתי משכני בתוככם, שזהו דיבוק השכינה לישראל אפילו בעולם הזה, שהנשמה נזדבחה עם החומר, אז קל וחומר שתהיה דבקה לשכינה, אחר היא פרדה מן החומר. מי בעצם אומר את זה? זה רבי יהודה הלוי אומר. זאת אומרת, אם יש ייעוד שבו, תכף נראה את זה בפנים, אבל שאם, ראינו את זה כבר בעצם, כבר קראנו את הפסקה הזאת מרבי יהודה הלוי, שבעצם אומר, הייעוד התהלכתי בתוככם, זאת אומרת, תראה דבקות בשכינה. עכשיו, אם יש דבקות בשכינה בעולם הזה, קל וחומר שמה שמביא דבקות בשכינה בעולם הזה, הוא גם זה שיביא דבקות בשכינה בעולם הבא. אם זה יכול להתגבר אפילו על ה... על, ה, על החומר שמפריד בין האדם לבין השכינה, ובכל זאת זה מאפשר לך איזו דבקות בקדוש ברוך הוא, אז ברור, זה מה שהוא אומר פה, קל וחומר שתהיה דבקה לשכינה אחר יפרדה מן החומר. הנה כל מה שידעו הדתות המזויפות אחר המוות, ידעה התורה לנו גם בחיי העולם הזה. והכי הוכחה לזה, הנבואה המצויה בינינו תוכיח. וזו הדעה תצא גם כן מתשובת יחבר למלך כוזר בסוף מאמר א' מסיסרו, והחזיק בדעה זו רבי נוסים בדרש החדש. עכשיו מי שמכיר את הדרשות של דרשות הר"ן, יש 13 דרשות, יש עוד דרוש שהוא ורסיה על דרוש אחר, וכבר בתקופת אברבנאל זה היה ככה, וכבר אז התייחסו לזה, אז רבי נוסים גם הביא את הרעיון הזה, וזה בעצם התשובה המרכזית של רבי יהודה הלוי, שהוא אומר שהיהודים שמוזכרים בתורה בעצם הם כוללים בקל וחומר את העולם הבא. כי אם יש דבקות בקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אם הנוסחה שהקדוש ברוך הוא נותן היא מביאה להופעת העניין האלוקי ודבקות בינינו ובין העניין האלוקי בעולם הזה, אז קל וחומר שזה נותן את הנצחיות, שערות הנפש, את המפגש הזה עם השכינה בעולם הבא. אוקיי? אז זה בעצם התשובה המרכזית של רבי יהודה הלוי. הדעה השביעית, מה? כן, אבל מה הוא אומר? שרוצים לתת את היהודים בעולם הזה, כי העולם הבא זה הרוצה שקר הכי כדאי. פה הוא אומר, לא רק שרוצים לתת תשובה בעולם הזה, אלא התשובה בעולם הזה היא מיני ווה גם תשובה לעולם הבא. זה, כלומר, זה עוד יותר מאשר כתוב בתשובה הרביעית.
התשובה הרביעית אומרת, העולם הבא,
למי כמובן
העולם
הזה הוא עיקר. התשובה השישית אומרת, העולם הזה, התשובה השישית אומרת, זה קורה בעולם הזה, ובואו שזה יתגלו בעולם הבא. בדיוק. התשובה השביעית היא חשובה מאוד, בעיניי. הדעה השביעית היא שכל היהודים נזכרים בתורה לכללות האומה. כי העולם נידון אחר ובו, ביהוד הגשמים והתבואה והשלום וכיוצא בהם יהיה לכל ישראל כאחד. אבל השכר הנפשי לעולם הבא אינו לכללות האומה, אלא כל איש בפני עצמו נידון שם פי מעשיו, ולכן התורה לא מדברת על זה, ונרמזו במצוות כיבוד אב ואם ושילוח הקן לכל איש מישראל באופן פרטי. הדעה זו היא בספר העיקרים, שזה מאוד מרכזי אצלו, וברמב"ן פרשת עגב ופסוק בכל לבבכם עיין שם.
אם הגמול שניתן בתורה הוא לכלל האומה, למה המצוות הן כמובן פרטיות?
יש גם מצוות כלליות.
לא, אם התורה מדברת...
לא מעטות בכלל. ממש לא. יש מתוך תרי"ג מצוות, יש 271 מצוות שאפשר לקיים בזמננו, בהיעדר ממלכה שיושבת על אדמתה, בהיעדר בית מקדש. עכשיו, בית מקדש זה לא משהו פרטי. בית מקדש וכל הכרוך בו זה משהו לאומי כללי. ממש לא. אלא מה? יש פה תפיסה מאוד, מאוד חשובה, שתורה ניתנה לכלל ישראל, כדי שהיא תתקיים על ידי כלל ישראל ככלל. זה כבר נשמע קצת ציוני, מה לעשות, אבל יש בזה הרבה האמת, כן? אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו כעם את תורתו. אז אומר ספר עיקרים, ופה אני קצת ארחיב טיפה יותר, אבל זה כתוב, כל מה שאני אגיד זה רק להרחיב את מה שהוא אומר. הוא אומר, עם ישראל, יהודים, עולם הבא זה עניין פרטי. עם ישראל אין לו עולם הבא. כל ישראל פרטיים יש להם חלק לעולם הבא. עם ישראל ממשיך לשחק פה. עם ישראל הוא לא, בכלל לא מעוניין להגיע לעולם הבא. עם ישראל מעוניין להגיע לאיזשהו עתיד מפואר בעולם הזה. עם ישראל לא, המטרות שלו הן לא עולם הבא. לעם ישראל יש מטרה להופיע את מלכות השם בעולם הזה, להיות דבקים בשכינה בעולם הזה, זה המטרה שלו. ולכן היהודים שמוזכרים בתורה הם יהודים של כלל ישראל, הם יעדים של כלל ישראל להיות מושגים בעולם הזה. פה, כאן. להיות כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו, כל הסיפור של עולם הבא זה כיוון שעד שאתה כלל ישראל יגיע לזה, בינתיים אדם מגיע לו גם שכר על מה שהוא עשה ברמה הפרטית. אז כל החשבונות, כל ההתחשבנות הפרטית, כל הנהלת חשבונות הפרטית, היא מתכזזת לפי מה שעשית בעולם הזה, מה שכרת שהלך כל זה עניין של קליינשטייט. זה התגנבות יחידים. עיקר העניין הוא כלל ישראל, ולכן היהודים שמוזכרים בתורה זה כלל ישראל. וכלל ישראל ממשיך כל הזמן להיות פה. כל 120 שנה מחליפים את כל היהודים, יש כאלה שמתחלפים קודם קצת לפעמים, אין להם את המשחק באופן מלא, אבל כל 120 שנה מתחלפים את כל היהודים, יש ברור ש... זה ברור לכם? אבל עם ישראל נשאר פה.
אבל אם עיקר התורה זה עיקר, אם התורה נתנה לכלל ישראל, למה יש בכלל תורה?
כי אין דרך שכלל ישראל, אין דרך ש... תראה, למה יש מיסים פרטיים, למרות שהמדינה היא מדינה של כולנו? אבל שאין דרך להגיע לאיזשהו הישג כללי, אלא על ידי זה שכל הפרטים השתתפו בו. איך מכבי יכולה לשחק בלי שאיזשהו שחקן יקלע סל? כלומר, יכולה לשחק ויכולה לנצח. ברור שהדרך לשחק זה שעל ידי השחקנים ישחקו את המשחק. אבל עדיין, אם אתה שחקן קבוצתי, אז מה שמעניין אותך זה לא שאתה תקבל את החוזה הכי שמן בליגה, אלא שהקבוצה שלך תנצח. ולא שאתה זה תהיה שתהיה מלך הסלי. מלך הזלי, אם עושה את זה פה עוד פייה. להגיע לעולם הבא. זלי. אז זו תשובה לדעתי מאוד טובה, מאוד רצינית. היא גם נוגעת לעניין, כי באמת היא עושה הבחנה מאוד ברורה בין המושג של עולם הבא, שאין ספק שהוא נתפס כמושג של פרטי, מושג פרטי, מושג אינדיבידואלי, כן? לעומת באמת שהתורה מלכתחילה היא מיועדת לכלל, ובאמת היהודים שלה הם יהודים של הכלל ולא יהודים של אדם פרטי. אבל כשאדם
הפרטי באמת מקיים את זה, אתה
אומר,
הוא
עוד יקיד
סבירת הקידות בקבוצה. מה? אדם פרטי שמקיים את זה, לא מסתכל על זה.
אז כבר... אז יש כאלה שכן דווקא.
אז ככה אני יכול להגיד, זה לא
היה שורי, כאילו. מה אתה יכול להגיד?
שיהיה לא מי שידאג לזה.
לעשות מעצמי אחרת, כאילו. אז זה בדיוק מה שהרב קוק... פה נכנס... החובה היא על כולנו, גם עליה, גם עליי באופן פרטי. אז הרב קוק באמת נוגע בנקודה הזו. ואם אנחנו נכבה את זה, אז אתם תהיו בחס שלום באיזה... לא, אני יכול גם לחמות, מה אתה חושב?
לחץ
פה, כל כך לא חינוכי, לוחצים. במהלך עידות? כן. הרב קוק, במהלך... בואו נגמור... מה? מה? מה במחשבת?
לא, במחשבת ישראל, אז... על זה שצריך לראות את
ה... טוב, אני אגיד לכם מה כתוב. בשביעי הדרכים האלה ינוסו הדוברות עתק על תורתנו הקדושה, מלבד מה שראינו בעינינו כמה גדלה חיבת השם אל אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. ואילו הייתה הצלחתם בעולם הזה, סוף הצלחתם, כאילו זהו, זה גאנדיקט. אם כן, מה יתרון היה לאברהם על נמרוד הרשע? כי זה מלך בכיפה, ואברהם היה נבנת כל הימים, מתהלך מאוהל אל אוהל, מגוי אל גוי. אז מה, ואחרי יצחק ויעקב לא ידענו מה היה להם מן השכר האמיתי, כי אם זה השכר המיועד לזרעם, הוא סוף שכרם, אז מה תגיד? מה אתה רוצה? בנצים, מה אכפת? אנשים האלה אכפת להם, שעם ישראל קיבל את השכר שלהם. אתה חושב שאברהם אבינו באמת היה כזה אגואיסט ו... אז אומר, מה כישרון לבעליו, כי אחריהם אותם ינחלו זרם את הארץ, והם היצאו מן העולם ריקה מכל עמלם. אתה צודק שבעצם לפעמים האב אומר, העיקר שטוב לילדים, לא אכפת לי שלי, לא יהיה כלום. אבל בכל זאת זה לא אגון מצידו של הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה השכר היחידי שלהם. מלא, נכון שההורה הרבה פעמים מוכן לסבול ומוכן לא לראות בטוב עצמו, העיקר שיראה בטוב ילדיו. זה נכון. זה מנהג הורים ככה לעשות. יבוא יומכם בעזרת השם, תחוו את זה לא בגלל ההורים שלכם, בגלל שאתם מול הילדים שלכם בעזרת השם. אבל באיזשהו מקום, זה צורם שמצד הקדוש ברוך הוא זה כך. זה ברור? זאת אומרת, לא מצד הנכונות שלו. ואפילו ישראל, נוכלי הארץ, מה יתרון להם? אפילו בזמן השבה על כל מלכי הארץ, אשר צלחו מלכו בעולם כמותם וקצתם יותר מהמה. כלומר, יש פה משהו שאפילו תגידו שעם ישראל יגיע לאיזשהו סי באחרית הימים, אבל בכל זאת, יהודים סבלו די הרבה, מגיע להם משהו. אין זקים שרוב טוב צפון הזקים וחלקם לחלטם של האבות ושל כל תולדותיהם, כיצא בהם כי תורה אחת לכולם, וברור שיש. השאלה למה זה לא כתוב, וכבר הסבר. אז מה יש ברב קוק? אז אתה צודק שהפסקה שאני מדבר עליה במאמר שנקרא מהלך האידאות בישראל. המאמר מהלך האידאות בישראל הוא בעצם עריכה של הרב צבי יהודה של מספר פסקאות של הרב קוק שהן מופיעות בקבצים שהרב צבי יהודה הפך אותם למאמר, ומי שכתבו כבר זה מאמרים על העריכה השפיסטית, אלא השפיסט מבחינת היכולת העריכה של הרב צבי יהודה, שהוא ערך את הכתבים של, של אבא שלו ועשה להם cut and paste עוד לפני היות cut and paste. הוא לקח משפטים ו... אפשר לראות את החומר גלם ואפשר לראות את התוצאה. בשמונה קבצים יש את הפסקאות המקוריות, ואפשר לראות איך הוא איבד אותם לכלל מאמר. מה? כן, 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 כן. אבל הדבר החשוב הוא שכשמהלך אידאות יצא לאור, הרב קוק היה בחיים, והוא חתם על זה. זאת אומרת, זה לא שהוא ערך. הרב קוק ביקש ממנו לערוך, והוא ערך, והוא ראה, והוא אישר את זה לפרסום בחתימת ידו. זאת אומרת, הוא פרסם את זה לאישור כאילו זה דברים שהם שלו.
זה לא אורות התשובה היה ככה?
אורות התשובה לא היה ככה. אורות התשובה יצאו אחרי... מה? גם אורות התשובה יצאו ככה. שלושה פרקים שונים הרב קוק כתב בעצמו ברצף כזה. אבל היו הרבה דברים שהיו מעריכה של הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה קיבל... הרב קוק אמר לו תערוך. זה לא... וזה לא שיש פה, אני רק אומר לכם, צריך לדעת שהרב צבי יהודה עשה עבודה מאוד מאוד מעניינת במאמר הזה, ושם אפשר לראות, וכבר נכתבו על זה מאמרים, אני רק מראה מקום מולכם. עכשיו, לגופו של עניין, מה כתוב שם? מה שכתוב שם, זה שהרב קוק עושה הבחנה בין בית ראשון לבית שני, שדרך אגב, הוא לא היחידי שעושה את ההבחנה הזו. זאת אומרת, ההבחנה שקורה משהו במעבר בין בית ראשון לבית שני, זה הבחנה ש... שמעתם את הביטוי צייט גייסט? אז היום תשמע. גייסט זה רוח, צייט זה זמן. אתם יודעים שצייט זה זמן ביידיש. צייט, צייטונג זה עיתון, עת. זה הכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עיתון זה בא צייטונג. צייטונג זה בגרמנית, כן? זה עת, זה זמן. גייסט זה רוח. גוסט באנגלית, יודעים מה זה גוסט באנגלית? אוקיי, בסדר, גייסט, גרמנית ואנגלית הן שפות, שמעתם על זה שיש קשר, אוקיי. צייט גייסט זה רוח הזמן. ונהוג לומר, כשעוסקים ברוח הזמן מבחינה רוחנית, נהוג לומר צייט גייסט. תתאמנו בבית, תגידו צייט גייסט, יהיה בסדר. אבל בכל אופן, הרוח התקופה, בכל נושאים יש רוח תקופה, וגם בנושא הזה של הבחנה בין בית ראשון לבית שני, יש רוח התקופה, והרב קוק הוא לא יחידי בזה שהוא עושה הבחנה ובונה איזשהו תזה סביב בית ראשון בית שני. מפורסם מאוד, יש יהודי בשם שמעון רבידוביץ' שכתב גם כן תורת הבתים, יש לו תורה שלמה סביב בית ראשון בית שני, וגם הרב קוק יש לו ורסה שלו לעניין הזה. אני אומר שוב, כי היו כאלה אחרים שגם שכתבו, כמובן מי שלא קורא שום דבר מימיני משמאלי וכו', אז הוא חושב שרק הרב קוק יש לו את הוורט הזה, אבל לא כן מנהגנו. עדיין לרב קוק יש דברים חשובים לומר, גם אם לא נגיד שהוא היה היחידי בליגה, כן? ש...
להביא לרב את המאמר?
לא. ברוך השם, את הראש הבאתי. אני לא רוצה לשבת לקרוא איתכם, אני רוצה להגיד את העקרונות שלי. העקרונות של המאמר הם שבבית ראשון יש אידאה אלוקית. ואידאה אלוקית היא, עכשיו, אחד ההבדלים הכי גדולים בבית ראשון ובית שני, שבית ראשון הוא באמת תקופת, עדיין יש נביאים. חז"ל אומרים שבבית ראשון שרתה שכינה. אחד הדברים שכתוב, והיא כבדה עם ה' בסוף, חז"ל אומרים שחמישה דברים חסרו בבית שני לעומת בית ראשון, בין היתר, ביניהם זה ארון ו... שכינה, זאת אומרת באיזשהו מקום הדבר הכי משמעותי לא ממש שרתה שכינה בבית שני. ואז בעצם הטענה היא שיש, ודאי אתם מכירים את המאמר האחר של הרב קוק שנתפס באותה תקופה יחד עם מהלך האידאות, זה מופיע בחלק השני של אורות זהרונים, שהפסקה השנייה נקראת חכם עדיף מנביא, ודאי שמעתם על תקופת החכמים לעומת תקופת הנביאים. בית ראשון הוא נבואה, בית שני הוא חוכמה, נגנז את הנבואה ופורץ את החוכמה של תורה שבעל פה ומתחיל תהליך אחר של הופעת התורה, לא על ידי דבר השם הישיר, אלא על ידי דרישת התורה ולימודה, שזה דרך אחרת להגיע אל השאלה מה השם אלוקיך רוצה מהם. זה ברור, מתחיל משהו מהלך אחר. עכשיו, הרב קוק אומר שעוד דבר קורה, בבית ראשון יש עדיין מלוכה, ועדיין יש מקדש, ובית שני, בהתחלה יש מקדש, כל הזמן יש מקדש, אבל בעצם אין כבר מלוכה, כל התהליך של ההנהגה התורנית עובר מהנביאים לחכמים, וקורים עוד דברים. בין היתר מה שקורה זה שהוא טוען שבבית ראשון מושלת בכיפה, או מושלת בעם ישראל האידאה האלוקית, שבאמת, ובעצם אחר כך בבית שני, לאט, לאט לאט מתחילה להופיע אידאה אחרת, שהוא קורא לה אידאה הדתית. מה ההבדל בין האידאה האלוקית לבין האידאה הדתית? אז זה, צריך לנסח את זה בהרבה הרבה זהירות, אבל האידאה האלוקית באמת היא הרעיונות. אני אמשול לכם משל, ואולי הדבר הזה יובן. והמשל הוא שאם אנחנו רוצים, אם אנחנו אוהבים מוזיקה, אנחנו מבינים שהמוזיקה הכי טובה זה שכשכולנו מנגנים ביחד בתזמורת גדולה, ואנחנו מנגנים יצירות ייחודיות מאוד, ואנחנו מנגנים ביחד, והחוויה של נגינה ביחד את המוזיקה, הנגינה והשמיעה של המוזיקה הזאת ביחד היא מרוממת נפשות, ואנחנו באמת אנשים שהם מוזיקאים, אז אנחנו מנגנים לא כדי לקבל שכר על הנגינה שלנו, אלא השכר של הנגינה שלנו היא עצם הנגינה עצמה. זה ברור, החוויה הזאת שכולנו מנגנים ביחד וחיים את המוזיקה, זה דבר שהוא יוצא מן הכלל. אז אומר הרב קוק, שבזמן שבית ראשון הייתה אידאה אלוקית, והחוויה הזאת של השראת שכינה והתהלכתי בתוככם, אנשים עשו מצוות כדי להגיע למה? לכך שיופיע בתוכם העניין האלוקי, שיהיה להם דבקות בקדוש ברוך הוא, כי הם עשו מצוות לשם האפקט של קיום המצוות, כמו שאדם מנגן ומשתתף בנגינה, כי הוא חובב נגינה. הוא אומר, מה קרה עם החורבן? ברגע שפסקה שכינה מלשרות בישראל, אז בעצם זה כאילו ששקעה השמש. וכששוקעת השמש, זה עבור את היפה שלו, אומר, ששקעה השמש, ובעצם כשהשמש שוקעת, פתאום מתחילים לגלות שיש כוכבים בשמיים. פתאום מגלים עולמות מרוחקים, שעד עכשיו בכלל מה? לא התייחסו אליהם. אומר, עד סוף בית ראשון, לא עסקו בעולם הבא, לא בגלל שלא היה עולם הבא, אלא שלעולם הזה היה כל כך הרבה נוכחות, שעולם הבא לא היה פונקציה. אומר, כמו שהשמש, כשהשמש זורחת, לא רואים את הכוכבים, לא בגלל שאין כוכבים, אלא בגלל שהדברים, שהבהירות של הקיום בזמן שהשמש זורחת, הוא מסתיר במרכאות, הוא לא מנחיח בצורה ברורה את העולמות הרחוקים של הכוכבים. מתי עולם הבא בא לתודעה של עם ישראל? מהרגע שחרב הבית. מהרגע שחרב הבית בשנייה, צריך לומר. כן, מהרגע שחורבן הבית, לאט לאט כל הסיפור הזה של צרור הנצח של עולמות עליונים, מהרגע שהעולם הזה הופך להיות די דל, בגלל שהקדוש ברוך הוא נעדר ממנו, מהרגע שהעולם הזה הופך להיות עולם הזה, במובן שראינו אצל רבי נחמן, אז מתחיל עולם הבא להיות, קשה לומר פופולרי, אבל עולה קרנו של עולם הבא, בדיוק כמו שכשהשמש שוקעת נראים העולמות הרחוקים של הכוכבים, היו קיימים גם כשהשמש זרחה, אלא שלא היה ניתן להבחין בהם, כי לא היה צורך להבחין בהם, כי האור שלה, כמו שהרב קוק שם מביא, שרגה בתיארה מים מהני. כן, אבוקה בצהרי היום היא לא מועילה, היא מיותרת, היא לא משמעותית, היא לא משחקת פונקציה, בעלת ערך. וזה הדרך שהוא רוצה להסביר, שבאמת בבית ראשון עיקר העניין היה עצם הופעת הזיקה של עם ישראל והשראת שכינה בישראל, ובעצם הוא מצרף בעצם פה את, גם את הספר העיקרים וגם את ספר הכוזרי ביחד. אתם איתי? אתם מבינים? הוא אומר, גם יש פה התהלכתי בתוככם וגם יש את הדברים שהם קשורים לכלל, וכל השאלות הפרטיות בכלל לא מופיעות על הבמה. למה? כי הידיעה האלוקית, כלומר הדבקות ברעיון הזה שיהיה לנו פה השראת שכינה, תופסת את עכשיו, מהרגע שאין השראת שכינה, מהרגע שהחוויה של המגינה המשותפת לא נותנת את האפקט הזה, אז צריך להצדיק את ה... או מהרגע שהתזמורת מתפזרת, אני תמיד אוהב את הדוגמה, אם התזמורת מתפזרת, אז עכשיו כל אחד ימשיך לנגן מה, אבל הוא לא ינגן יצירות של תזמורת, כי אין... אולי בהתחלה עוד כולם מנגנים את היצירה של התזמורת, כי יש להם תקווה שהתזמורת מה יקרה, להרכב יחזור לנגן ביחד. אבל אחרי זה פרק זמן, הילדים כבר של נגנים המקוריים, קשה להגיד להם תנגנו כי אתם תהנו לנגן ביחד, כי הסיכוי שנגן ביחד הוא מי יודע, הלכת על המשיכה, כן? אז אם אתה רוצה שעדיין אנשים ימשיכו לנגן את התווים האלה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להבטיח להם תמריצים שהם ימשיכו לנגן דווקא את התווים האלה. כלומר, הרעיון הרמב"ני שקיום התורה בחוץ לארץ הוא הציבי לך ציונים, מכירים את הרעיון הזה של חז"ל? כבר מופיע, בספרי זה מופיע. שלמה כתוב ואהבתם מהרה ושמתם דבר אלה אלה בכל נפשכם, אז חז"ל אומרים, למה כתוב ושמתם דבר אלה בחלק הזה של קריאת שמע, פרשה שנייה של קריאת שמע, ששם כתוב שתם ואתם חרף השם בכם ואתר את השמיים ולא עם אתר וכולי, אז למה כתוב ושמתם דבר אלה? כן? כי אחרי שכתוב ואהבתם מהרה מעל התורה אשר השם לוקחם נותן לכם, אז כתוב ושמתם דברי אלה. משמע שזה קשור עם הגלות שצריך לשים את דברי אלה. למה דווקא עם הגלות צריך לשים את דברי אלה? אז מסביר הרב קוק ככה. כי כל זמן שאתה בארץ ישראל, יש לך תקווה שהתזמורת תחזור לנגן ביחד. וזה יכול להיות מוטיבציה למה? לקיום מצוות. אבל ברגע שאתם ואתם הרע מעל הארץ הטובה, אז אין לך סיכוי כבר שאתה, מה תעשה? המוטיבציה הזאת של וואל, נמשיך לנגן את זה כי יש סיכוי שנחזור לנגן ביחד, היא כבר לא קיימת, כי אנחנו כבר מפוזרים. אז מה יכול להחזיק את זה שאנחנו ממשיכים להתאמן על התווים של הסימפוניה לתזמורת מלאה בארץ ישראל? השכר הפרטי שנקבל על זה. מה? מה?
אנשים
לא
היו קשיים בבית
ראשון? מן הסתם, כן.
ואיך זה... אתם לא צריכים את מה שזה לא נורא, לפחות בעולם הבא יהיה לכם טוב?
הרב קוק רוצה לטעון לו. אני לא יודע.
כי הם מרגישו חלק מאומה?
כזה מה שהרב קוק רוצה לטעון. זה ודאי תיאוריה רטרואקטיבית יותר מאשר תיאוריה היום, הוא מסתכל על האחור כך. נגיד לך עד כמה, אבל זה הסבר. אז זה מה שהוא רוצה להגיד, שהדבקות בטוב הלאומי או בעידה האלוקית שהייתה בימי בית ראשון, היא זאת שמילאה את הלבבות, ולכן לא היה צריך מוטיבציה נוספת. אבל אם שקיעת החמה, צריך מוטיבציה נוספת. המוטיבציה הזאת נמצאת בדמות התמריץ הפרטי. התמריץ הפרטי הוא תמריץ אישי, אינדיבידואלי, כל אחד עם עצמו, עם ההתחשבנות שלו. ולכן הופעת התמריצים האישיים היא פונקציה של שקיעת השמש. בסדר? של שקיעת האידאה האלוקית. זה הדרך שבה הוא מנתח את המצב. זה מובן מה שאני אומר? שכחתי להגיד לכם את הדרך השמינית, שלא מופיעה בכלי יקר, זה מעניין מאוד, כי היא לא מופיעה באברבנל. אבל הדרך השמינית היא דרכו של המהר"ל, שלא הוזכר עד היום, כלומר לא הוזכר פה, כן? המהר"ל, הדרך שלו להגיד, למה נביאים לא נבאו על עולם הבא? משום שעולם הבא הוא מושג מופשט. הנביא לא יכול לנבא על דברים מופשטים. מה? עשית משהו...
ראיתי את השם עומד וכל
צבא שם. נכון, ראיתי אותו עומד. נכון, זה לא דברים מופשטים. זה בדיוק הבעיה שלו, שהוא תמיד מדמה צורה ליוצרה, ותמיד הוא ממחיש את הדברים. ועולם הבא הוא לא כזה, ולכן זה בדיוק הנקודה. אם הוא צריך לדבר על דברים מוחשיים, אז הוא נותן שכר ועונש בעולם הזה.
בסדר, הקדוש ברוך
הוא
לא מופשט.
מה? אני יודע מה את הקדוש ברוך הוא, שזה לא היה מטרה. כן, אבל זה בדיוק הנקודה. כל הנביאים לא נדברו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך. כי העולם הבא הוא משהו מופשט, ולא שייך לדבר עליו בשפה פלסטית, בשפה פיגורטיבית. לא שייך לדבר על זה.
הקדוש ברוך הוא שייך ועליו לא?
לא, כי על גבוה שהוא שייך, כי אתה אומר את זה כביכול, אתה רוצה רק להגיד את הקיום שלו, אתה רוצה להגיד, אתה ממחיש את הקיום שלו על ידי ביטויים מגושמים, אתה לא רוצה לומר משהו ממשי באמצעות הדברים המגושמים עליו, אפילו לא משל אתה רוצה לומר באמצעות הדברים המגושמים עליו.
זה גם דברים
בעולם הבא. זה לא של העולם, זה בדיוק הרעיון שאומר, שאתה יכול לנבא, ובורא נעים שפתיים, אתה יכול לבוא ולתאר תיאור... שקשור ליהודים מעולם הזהים, אבל עולם הבא, ומלא אתה עסק בדברים גשמיים ובדברים של דברים חומריים, היהודים הרוחניים הם רק משתמשים במשלים של עולם הזה, אבל הם ממש חייבים להיות מופשטים, ואין דרך לבטא אותם בצורה מופשטת. כך הוא רוצה לומר. אמר, זה אמר על. טוב, אז... אלה פני הדברים, בואו נראה איפה אנחנו נמצאים. אז זה... בעצם ראינו את הכל, נכון? ראינו עד סוף המאמר. טוב. על זה, נו, אבל טוב, בואו נראה. אז... כן. אז עמוד מם. לא כן, יהודינו קופטט. אתם תראו שקראנו את זה. אתם לא זוכרים שלמדנו את המשל השני של מלך הודו? מה?
כן.
לא זכרו לכם? אני אזכיר לכם, קוף יוד ודאי שאתם זוכרים שראינו, שהוא אמרתי לכם שהוא יוצא פה נגד האסלאם בעקיפין. מה רחוק הדבר מנגון? כי יהיה אדם קלה בטבעו וחידור גופו נפשו כבמות הבימות, כי יקרה דבר זה עם כל מדם חוץ מן הפילוסופים. פה זה נגד הפילוסופים לפי דעתם. וכמה רחוק מה שאומרים, אנשי דתות ידועות כי אדם מגיע לחיים לימוד בעולם הבא על פי מילה אחת שאומר בפיו. פה יוצא כנגד מי?
נצרות.
אף אם לא ידע כל ימי חייו מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין את משמעותה. כמה גדולה של מעלתה של המילה היא, אשר יכולתה להעביר את האדם מדרגת בהמות אל מדרגת המלאכים הנשגבה. כי מי שאינו אומר אותה מילה, לדעתם, יורד לדעתם במדרגת הבהמה, אפילו אם הוא פילוסוף מלואה, ואף אם כל ימיו יעבוד את האלוה מתוך השתוקקות אליו. אז פה הכוזרי, לא המלך כוזר, מבקר בעקיפין את הנצרות. את הפילוסופיה. אז אומר לדתן לאדם בעולם בין איזשהו מה שיהיה שלא יגמילה או לא שכר טוב מעשיו הטובים, מאמין לו כי הטובה שלמה שמורה אנשים אשר כבר בחייהם, וזה מה שהוא רומז למה שכבר אמרנו קודם והזכרנו שזו השיטה שלו, היו מקורבים לאלו על מדרגתם לאחר מותם ודניף עם מדרגתם בחיים. אני את כל זה ראינו לדעתי. לא זוכרים? זה ברור לכם למה הוא פה לועג לנצרות כשהוא אומר מילה אחת בלבד אפשר לרשת את העולם הבא? זה, בנצרות זה בדיוק העניין. התפיסה היא שיש שם חטא קדמון. והחטא הקדמון בעצם גורם לכך שכל האנשים בדיפולט הם יורשי גיהנום. אלא אם כן הם ניצלים על ידי אמונה באותו האיש שעשו גויים אלוה אליהם, אותו יהודי, כן? ואז הם ניצלים, במקום להיות ניצלים, הם ניצלים. בסדר? אז זה הוא צוחק, שמילה אחת יכולה לעשות את ההבחנה הזו, כן? כמה רחוק מה שאומר שזה אותו דיוד, כי אדם מגיע לחיים לימוד בעולם הבא, על פי מילה אחת שאומר רפיו. אף אם לא ידע כל ימי חייו מילה אחרת, מלבד זאת גם לא יבין את משמעותה. כמה גדולה מטה של המילה שיכולת להעביר את העם מדרגת ללמוד מאוד המלכים הנשגבה. כן, זה באמת איזושהי תפיסה שאומרת, מה זה, זה טכניקה זו, זה מכניקה זו, לא כלום. אז זה מה שהוא אומר. טוב, בואו נעצור פה. שבוע הבא בעזרת השם כן נלמד. יש לי אמנם חתונה, ושבוע אחרי כן גם חתונה, לא יודע, משום מה, אנשים עשו פעולה כסטרייט. כן, ברוך השם שמתחתנים, זה לא משום מה. מה? לא, גם היום שאני צריך חתונה. כן, יש כאלה ש... אתם משתמשים בדפים או שאני אקח אותם? מי שרוצה שיקח.
רגע, הרב לחץ כמה? שלוש פעמים?